טוב, אז פרשת אחרי מות מדברת על עבודת הכהן הגדול ביום כיפור, שחיטת חוץ, פרשת עריות, ואז יש את הפרשה הכי יפה בתורה, פרשת קדושים. למה הכי יפה בתורה? כי יש שם הרבה פסוקים, כל פסוק זה מצווה, כל מצווה היא מאוד חמודה, כמו המצווה, ואהבת לרעך כמוך, שאפילו הכי שמאלנים אוהבים אותה. ועוד מצוות יפות אחרות, כמו מצוות נטע רווי. אסור להוריד את הפאות של הראש ולעשות תספורת של, איך קוראים לזה? מדורגת קיצונית. אסור לעשות תספורת מדורגת רצינית. תסמכו על התורה שהיא יודעת איך אמור אדם מצלם אלוהים להיראות, כמו יאיר דור. ועוד כאלה, פחות, אני לא יודע לי. אבל בכל, גם פחות מזה. בסדר? פה כולם יש פעות, ברוך השם. ואחר כך, עוד פעם, התורה מדברת על איסורי עריות. זאת אומרת שיש לנו פה, בתוך פרשת אחרי מות קדושים, פעמיים פרשיית איסורי עריות, פעם אחת איסור, אזהרה, והפעם השנייה זה העונשים שהתורה נותנת למי שעובר על איסורי גילויי עריות, ואני רוצה לדבר על איסור גילוי עריות. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים מעניינים מאוד לגבי איסור גילוי עריות, ואני רוצה להגיד לכם את מה שאני מבין. זה איסור, איסור גילוי עריות הוא איסור מאוד רלוונטי. אז קודם כל, איסור גילוי עריות נפתח בפתיחה חגיגית מאוד. מדבר אדוני היום של אמור דבר בני ישראל, ואמרת עליהם זה, ויקרא פרק י"ח. רוב השיעור יהיה בדיבור ולא בתוך פסוקים, לכן אני מוכר לכם שלא הבאתם חומש, כאילו, הפעם לא צריך. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו. זאת אומרת שמצרים וכנען היו תרבויות שהיה בהם הרבה גילוי עריות. אנחנו עוד לא יודעים את זה, כאילו, עוד לא אמרו מה האיסור, אבל יש פה הקדמה מאוד יפה. ובחוקותיהם לא תלכו, את משפטי תעשו, את חוקותיי תשמרו, הולכת בהם, אני השם אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיו ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זו אולי המילה הכי יפה בתורה. תשמרו את המשפטים שלי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הוא יחיה, כי הם חיינו. הוא יחיה בהם. אני השם. ואז מתחילה הפרשייה. ורואים שפרשיית עריות מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון, כל איסור יש לו פרשייה בפני עצמה. מי שקורא בתורה ומי שמסתכל בחומש כמו חומש קורן, אז הוא רואה את הפרשיות. לא כמו שאתה בחומש עם פירושים, אז אתה לא מבדיל. אבל הנה, אתם רואים, כאילו, כל פסוק זה פרשייה בפני עצמה, כמו בספר. ואילו, בחלק השני, הכל מופיע כפרשייה אחת, ויש לזה הסבר. ובעצם, אז מתחילים להגיד, כן, איש איש, כל אחד, אל כל שאר בשרו, קרובו, קרובתו, לא תקרבו לגלות ערווה, לקיים יחסים מיניים, אני השם. שתי החצאים, החצאים הבאים, בחצי הראשון יופיעו קרובות המשפחה. בחצי השני יבואו איסורי עריות שאינם קשורות לקרבת משפחה. אז איסורי עריות שקשורות לקרובות משפחה, כל פסוק מקבל פרשייה בפני עצמה. למשל, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא, לא תגלה ערוותה. זה פסוק אחד או זה פרשייה אחת? או ערוות בת בנך, או בת בתך, לא תגלה ערוותה, כי ערוותך אינה. פסוק אחד ופרשייה אחת. אז אני חוזר עוד פעם. תמיד צריך להסתכל על הסדר, על המבנה, זה אחרי זה עוזר להבין יותר. אז כל החלק הראשון זה כל פסוק פרשייה, ובחלק הראשון עוסק בקרובות המשפחה.
כל פסוק זה על כל קרוב.
כן. כל קרוב קיבל פסוק. כל קרובה. והחלק השני, תכף נראה אותו, הוא כתוב פרשייה אחת, כלומר, הוא כאילו מצופפים אותו לקבוצה אחת יותר מגובשת כזאת. עכשיו, איזה קרובות משפחה כתובות פה בתורה במפורש שאסור לשכב עימן? הסדר מאוד ברור. אמא, אחות. כל מיני סוגי אמאות. יש אמא ממש. יש אמא שהיא בעצם אשתו של אבא. אבל לא משנה. אמא. אחות. יש כל מיני סוגי אחיות. יש אחות לגמרי. יש אחות מאבא. אחות. אחיות. אחר כך יש... פה יש משהו מעניין מאוד. אחר כך יש את הבת. הבת שלי. הבת של האדם. אבל התורה לא מדברת על זה. מדברת על הנכדה. מה עם הבת? אסור לך לקיים יחסים מיניים עם הנכדה. מה עם הבת? ברור, קל וחומר. אבל משום מה, התורה, יש פה סודות גדולים. התורה לא מדברת על הבת, אלא על הנכדה. כן? אחר כך מגיעות הדודות. יש דודה מצד אמא, דודה מצד אבא. הדודות. וגם הדודה שהיא בעצם אשתו של הדוד. כל הסוגי הדודות, הדודות. הדודות למיניהם. מי התחתן עם דודה שלה? אמרם. התחתן עם? יוחבת. דודתו. בסדר, זה היה לפני מתן תורה. בסדר? וכמובן שיש בזה עמוק, עומק, סוד, זה לא סתם. אז אמרנו, אמא, אחות, בת, דודה, ועכשיו שתיים שבאו מנישואים. כלה וגיסה. הכלה שלי זה אשתו של הבן שלי. נכון? הכלה שלי? לא, לא הכלה במובן שאתם רוצים עוד מעט להביא כלות, אלא הכלה במובן לעברית, לעברית המקורית. כלה זה... אשת הבן. הכלה שלי והגיסה שלי. אחי, אשתו, זה גיסה. זוכרים? אחי, אשתו, זה גיסה. הגיסה שלי והכלה שלי. זהו. אלה הקרובות שהתורה מדברת עליהן. כל הקרובות. יש עוד כל מיני שאתה יכול להוסיף, חז"ל הוסיפו, אבל זה הקרובות הבסיסיות. עכשיו יש איזשהו שלב מעבר, זה דין מעניין, ששתי סורי עריות שהן לא קרובות שלי, אבל הן קרובות בתוך עצמן, ועשו לי כאן יחסי אישות, יחסים מיניים, עם שתיהן, בו זמנית, כאילו, בו זמנית כוונה, באותה תקופה, לא בו זמנית, כן. זאת אומרת, אישה וביתה, אסור לאדם לקיים יחסי מין עם אישה ועם הבת שלה. או... אז ממילא מה זה אומר? איך קוראים לאמא של האישה של האדם? האמא של האישה של האדם?
חמותו.
חמותו! יפה מאוד. אז זה בעצם האיסור של האדם לשכב עם חמותו.
ועם ביתו.
כן, אבל לא, אבל החידוש הוא שזה גם אם זה בת שלה ולא שלו. סוג של בת. ויש עוד איסור מעניין, וזה איסור הריות היחידי מקרובות שפוקע, יכול לפקוע שתי אחיות. אסור ליעקב לישא את רחל ולאה. כמובן שיש בזה סוד גדול, למה יעקב נשא שתי אחיות? אבל כעיקרון אסור לשתי שתי אחיות, אבל פה זה מעניין. אם אדם נשא אישה, ביום אחד, היא נפטרה. לא עלינו, קרה משהו. תאונת דרכים. אחות חתן עם אחותה. ואני מכיר כאלה. בסדר? מכיר אחד כזה. אז יש דבר כזה. אז זה מותר. בסדר? אז פה דיברנו על שתי איסורי... אתה פה. חשבתי שאתה מרחוק. אולי תיקח את הכיסא שלי. אז בעצם רק שנייה אחת, אז דיברנו על קרובות משפחה אחר כך דיברנו על, בפן של המעבר מהפרשייה הראשונה, מהחלק הראשון לחלק השני, דיברנו על, הן לא קרובות משפחה, אבל הן שתי נשים שהן קרובות בינן לבין עצמן, ואתה קשרו לאחת מהן, כסיוכל קשרו לשנייה. אחת זה לנצח, חמותך ואשתך, ואחת זה יכול לפקוע, לא עלינו. אז, מאיפה הגעת? ברור, אבל איפה הגעת? מלבנון? מלבנון. אז מה, באת מדרך רחוקה? שתי גיסות. ועכשיו באים איסורים של יחסי מין שלא קשורים למה שאנחנו קוראים היום גילוי עריות של משפחה, וזה לא הרבה, קל לזכור אותם. האישה של האדם כשהיא נידה, כולם מכירים איסור נידה. שתיים, אשת איש, ברור, מה, אשת איש, מה אתה שוכב איתה? ועוד שני איסורים, משכב זכור, ומשכב עם בעל חיים. אסור לאדם משכב עם זכר, אסור לאדם משכב עם בעל חיים. יש דברים כאלה, בסדר? אוקיי. אם כן, נמצאנו למדים שפרשיית העריות מחולקת לשתי חלקים. עכשיו אני שואל את השאלה, למה התורה עשה את זה? כמובן, אנחנו מדברים תמיד בהסכמה. בעל חיים לא צריך לשאול את הסכמתו. אז חוץ ממנו, הכל פה בהסכמה. אז אם הכל בהסכמה, אז למה זה כזה כל כך אסור עד שהתורה מסיימת את פרשיית העריות? ואחד הדברים המעניינים, התורה אומרת שוב פעם, אל תעשו את הדברים האלה, כי את התועבות האלה יעשו אנשי הארץ שלפניכם, ואז מה קרה להם? הארץ נטמעה מחמת העוונות האלה, מה קרה להם? הארץ מקיאה אותם. זאת אומרת, אם אתם תעשו את זה, הארץ תקיא אתכם. וזה נורא מעניין. למה לא אומרים, אתם תגלו מהארץ? אז הם מסבירים. לגלות זה החלטה אלוקית, כביכול. יש בחום אחד שתהיה גלות. אבל כשהארץ מקיאה אותך, זה לא החלטה אלוקית, אלא זה כאילו, כאילו, הכל זה אלוקים. זה הטבע של הארץ, כמו אדם שמקיא. למה אנשים מקיאים? כי הם אוכלו משהו לא טוב לגוף שלהם, לא יודע, לא מתחבר לגוף שלהם, ואז פתאום הכל, פח, בורח החוצה מהפה. אז ככה, הארץ, ארץ ישראל הקדושה, ארץ הקדושה, לא מסוגלת לעכל את האנשים שעושים את המעשים האלה, ולכן היא מקיאה אותם, כאילו באופן טבעי. זו חוקיות עמוקה של ארץ ישראל. זה כאילו לא גלות שזו החלטה אלוקית, זה כאילו החוקיות של הארץ. דרך אגב, יהודי חשוב, הסבא רבא רבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, הוא אמר, אבל זה גם להפך. אם אתה רואה יהודים חיים בארץ ישראל, סימן שהם, אם אני רואה שיהודים חיים בארץ, סימן שהם?
הארץ
לא יקר. סימן שהם? צדיקים. שהם צדיקים. זאת אומרת, שאם אתה רואה, אם יהודי גר בארץ, אם אתה רואה יהודי בחוץ לארץ, אתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע. אין לך מושג. אם אתה רואה יהודי חי בארץ ישראל, אין ספק שהוא צדיק. הרב גבריאל מצטט גם את רבי אברהם אזולאי. יפה. אז עכשיו אני רוצה לשאול, מה הטעם של איסורי עריות? וכאן יש דברים מופלאים ומפתיעים. פה ושם אמרתי את זה בישיבה. אז אם תגידו, אמרת את זה כבר? אז בסדר. אבל עכשיו אני רוצה להגיד זה עוד פעם. אז ככה, קודם כל נתחיל נתחיל קודם כל בכך שהתורה בעצם כאילו מנמקת את עצמה. כל פעם כשהתורה מדברת על איסורי העריות של הקרובות, היא אומרת, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. למה אסור לי לשכב עם אמא שלי? אז התורה מסבירה. אמך היא! לא תגלה ערוותה. זה ההסבר. אולי אתם לא מבינים את ההסבר. כי אמא שלך. אחר כך כתוב, ערוות אשת אביך לא תגלה. ערוות אביך היא. או... ערוות אחות אביך לא תגלה. אביך היא. זאת אומרת, כאילו... כאילו התורה אומרת, מה זאת אומרת? התורה כאילו אומרת, זה אמא, זה אבא, זה אחות. התורה כאילו אומרת לי, זה ההסבר, אבל היא לא מסבירה כלום. היא רק אומרת לי, איך אתה רוצה לשכב? הרי זה הבת, זה האחות, זה לא שייך. מה ההסבר שבזה? מה עומד מאחורי המילים האלה? כאילו התורה, היא מסבירה את האיסור, בזה שהיא חוזרת על האיסור. והיא אומרת, צריך להבין את זה. אני שם את זה שנייה אחת בצד. יותר קל לי ללכת, אלא איסורים של, שלא קשורים לקריבה, ומתוכם נחזור. אני רוצה להביא לכם הסבר מופלא שכתב אותו רבי יהודה החסיד. מי זה רבי יהודה החסיד? רבי יהודה החסיד היה מגדולי הראשונים באשכנז בסביבות ראשית האלף השישי. היה אני בעברית, סליחה, בסביבות 1200. בסדר? בדור של הרמב"ן, בדור בעלי התוספות, פחות או יותר. רבי יהודה החסיד. יש לו ספר מאוד ידוע, ספר חסידים, לא חסידות של בעל שם טוב, אלא חסידות מתקופת הראשונים. היה להם, הם היו מאוד, היה להם קבלה עתיקה מאוד. היו גדולים בפסיקה, בגמרא, הכל. ראשון. רבי יהודה החסיד. הפירוש שלו מצוטט בפירוש בעלי התוספות לתורה. עכשיו אני אסביר לכם מה הוא אומר. זה דבר מעניין. למה התורה עשה משכב זכור? אז הוא אומר, אני אסביר לך למה. כי אם אדם יקיים יחסי מין עם גברים, אז בעצם הוא את כל התשוקות המיניות שלו ואת כל החשק המיני הוא יממש עם גבר אחר. והוא לא יוצא להקים משפחה. ואז בעצם לא תקומנה משפחות. תתמעטנה המשפחות בעם ישראל, בעולם, נגיד, בעם ישראל. פשוט האיסור של משכב זכור בא להגן על, נקרא לזה, המשפחה, כדי שתהיינה משפחות. היות שהתורה אסרה לי לממש את שוקותיי המיניות באופן של גבר עם גבר, אז אני אממש את שוקותיי המיניות עם אישה. אישה זה כבר פריון, זה משפחה. אז ככה תקומנו משפחות. הסבר מקסים. מה טוב בהסבר הזה? שהוא לא נכנס לאמירה הילדותית. היא אמירה ילדותית, למרות שאפשר להבין אותה. שאנשים אומרים להם משכב זכר, אומרים, מה איכס, מה מגיל. אין, זה אולי ככה אתה מרגיש, אבל זאת הרגשה ילדותית טיפשית. וכי מה מגעיל במשכב זכר יותר מאשר במשכב עם אישה? יחסי אישות זה דבר מעניין שיש בעולם. זה לא, זה אין מה לעשות שאתה יכול, במבט אחד אתה יכול לבוא ולהגיד, זה יכול להיראות למי שלא בסיטואציה, זה יכול להיראות מוזר תמיד. שני אנשים ערומים מתחבקים. מה הקטע? מה זה משנה אם זה גבר או אישה? זה בכלל לא משנה. ברצינות. ויש גם רמז לזה בחז"ל. יש סיפור מעניין בגמרא בנדרים, סיפור קצת מצחיק, שבחתונה, במשפחתו של רבי, אז בר כפרה רקדו שם ושמחו, וזה נראה ששתו קצת יין, ואז אחד החכמים שואל את רבי שאלות ככה, תגיד לי, מה זה תועבה? שכתוב שזכר שלכם זה תועבה. אז הוא מנסה להביא לו כל מיני הסברים, הוא דוחה אותם. אתה יודע מה זה תאיבה? תאיבה, פירושו, זה מילה שמורכבת. זה פירוש של בר כפרה, של הגמרא, של חז"ל, למילה תאיבה. תאיבה זה לא תאיבה, מגעיל. תאיבה זה דבר שהוא שנוי בעיני השם, של למה הוא שנוי. תאיבה זה מילה שמורכבת משלוש מילים. תואה, אתה בא. עכשיו, להזכירכם, המילה תואה בטף זה לא תואה בטט. תואה בטט זה טעות. תואה בטף זה תאייה. כלומר, חיפוש. באמצעי הוא ישבינה תואה בשדה. תואה אתה בא. בא הכוונה במעשה הזה. לא בא, זה מדבר בגבר. הכוונה, למה אתה הולך ומחפש לך עם מי לקיים יחסים? לך אל אישה, לא אל גבר. כלומר, כביכול, הפירוש שנותן בר כפרה בגמרא בנדרים למילה תועבה, הוא פירוש של בא ואומר, זה לא שאני, זה לא שהמעשה הזה של גבר שוכב גבר, זה נראה לי מעשה מזעזע, כי הוא מגיל אותי, כי אני לא יודע מה. אלא פשוט, המעשה הזה, הוא לא מוביל לחיים. הוא ידכא את הוא ימעט את המשפחה בעולם. אני לא רוצה אותו. עכשיו, ההסבר הזה שאומר רבי יהודה החסיד, לאיסור משכב זכור, הוא כמובן יכול להיות גם ההסבר לאיסור משכב עם בהמה. ושוב, אתה יכול להגיד מגיל כמה שאתה רוצה. זה אני מסכים שאנשים יגידו, זה מגיל אותי. אבל עובדה היא שהיו מה, שיש תרבויות, ויש מקומות בעולם, ויש דברים כאלה בעולם, שאנשים עושים כל מיני משחקים מיניים עם בעלי חיים. תגידו מה שתגידו. אם אתם אומרים שזה מגעיל, לא הצלתם את העולם. אבל הצלתם את העולם שאמרתם, למה אתה בעצם לוקח את העוצמה המינית שיש באדם, ולא מתעל אותה לכיוון של בניין, של הקמת משפחה. אלא אתה לוקח אותה ואתה מפרק אותה בבעלי חיים, זכרים. יש פה משהו שהוא מתנגד, תכף נסביר יותר. עכשיו, בסוד הדברים האלה, אני חייב להיכנס לכם לעוד סוגיה. יש סוגיה מאוד תמועה. קוראים לסוגיה הזאת הוצאת זרע לבטלה. איפה זה אסור בתורה? זה לא כתוב בתורה בשום מקום. יכול להיות שחז"ל יגידו, זה איסור חמור, וזה אפילו לא כתוב בתורה. עכשיו נכון, יש הרבה דברים כאלה, למשל, אומרים, מלבין פני חברו ברבים, זה שופך דמים. אומר לשון הרע, זה שופך דמים. הוציא זרע לבטלה, זה חמור מאוד. יש דברים כאלה בחז"ל שהם, אפשר להגיד, מגזימים. לא מגזימים. נותנים לך איזשהו עומק לאיזשהו איסור. אבל מבחינת הנגלה, זה פשוט שאיסור הוצאת זרע לבטלה, הוא לא יותר, כל האיסורי הריאות שיש פה הם יותר חמורים. מסתבר שאיסור הוצאה על זרע לבטלה הוא תולדה של משכב זכור ומשכב בהמה. זאת אומרת, וכאן למה אני אומר לכם את זה? כי עכשיו אנחנו נוכל יותר להבין את זה. משמעות האיסור היא לא שזה אסור כי זה רע. מה כבר, כאילו, בצורה, סליחה שאני קצת בוטה, אבל אני כאילו, אני יודע כל מיני דברים שנאמרו אצלו זה הרבה, שנייה אחת, אל תיכסו עליי. שנייה, רוצה להגיד. מה כל כך רע שאדם הוציא זרע לבטלה? הוא לא פוגע באף אחד. הוא לא מזיק לעצמו במובן מסוים. ובסך, זה בעצם דומה לאדם שמאוד אוהב שוקולד. אז פעם ביום הוא חייב, בסוף היום הוא לוקח שלוש חפיסות שוקולד. מסוג טוב, והוא אוכל אותה. כאילו, זה מה שנקרא, מענג את עצמו, עם עצמו. אני יודע שזה לא אותו דבר, אבל זה קצת כן אותו דבר. אז הנה פה באה התורה ואומרת, תשמע, הכוח המיני הוא סוד גדול באדם. תראו, זה ברור שהמיניות זה האנרגיה של החיים. זה לא סתם כמו עוד איזה חשק שיש לי. קודם כל, כל החשקים שיש לנו הם עוצמות עצומות. גם החשק לאכול. אבל אני שואל את זה לחשק לאכול, או החשק לישון, או מי שמעשן, החשק לעשן. מקווה שהוא יפסיק עם החשק הזה, מי שמעשן. אבל זה חשקים כאלה, זה רגועים כאלה בצד החיים. עכשיו משהו מטורף. אבל החשק המיני, אתה מרגיש שזה כאילו החשק של החיים. אבל זה כאילו הסוד שרוחש בחיים שלך כל הזמן. זה הולך לידך. מלווה אותך כל החיים. מגיל מסוים, כן? וזה כאילו משהו שנוכח, הוא כל הזמן, זה הפיל שבחדר, כמו שאומרים. מכיר את המושג הזה, הפיל שבחדר? זאת אומרת, זה משהו גדול שנמצא כל הזמן בחיים. שלפעמים מדברים עליו, לפעמים מדברים עליו, הוא קיים. וכאן התורה באה ואומרת בעצם דבר כזה. קודם כל, אל תיבהל ממנו. איך אומר השיר? מתנות טובות. איך זה איך? מתנות? אז זהו, זה מאוד משנה את זה. עכשיו, מתנות גדולות. מה המשך?
מישהו שלח לי.
זאת אומרת, הרי העונג המיני, התשוקה המינית, איזושהי מתנה עצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בני האדם. מתנה עצומה. עכשיו, אתם יודעים, לא מחלקים מתנות סתם. מה הכוונה? מחלקים מתנות סתם. הקדוש ברוך הוא נותן מתנות סתם, במובן, אבל לא מחלק סתם את המתנות בשביל סתם. האנרגיה המינית היא כנראה אנרגיית החיים העמוקה של האדם. ויסוד גדול. אני לא מדבר איתכם עכשיו, אומרת התורה, בקטע מוסרי, שאל תהנו הרבה, תסתקפו קצת, תהיו קשוחים, כדי שתעשו, תגיעו, זה חשוב. חשוב יותר, מי שכל החיים שלו רק מתענג, אז הוא רפוי, אז הוא לא יודע, הוא לא יודע, כשאני רואה אנשים מתאמנים, למה אני אוהב ספורטאים? אני חושב שהם עושים שטות, הם עושים את הגוף שלהם, בסופו של דבר, כן. אבל ספורטאים אמיתיים, כאילו, שזה ידוע. אבל למה, מה טוב בספורטאים? שיש להם כוח רצון אז. יש אחד שבא הביתה, יושב על הטלוויזיה, זהו, בן אדם, הוא יוצא החוצה, בערב, בקור, בחור, מורץ, שוחה בים, לא יודע, הוא עושה משהו חזק עם עצמו, זה מאוד בריא. אז עכשיו, זה לא שהתורה באה ואומרת, אל תהיו יותר מדי מיניים ופרוצים מינית, כי זה לא עניין של מוסריות עכשיו, שבואו, תהיו חזקים, תהיו. יש פרק כזה בתורה, יש דרכה כזאת, אבל זה לא הנקודה פה. הנקודה פה שאתה פשוט, יש בך סוד, וברור מבחינה רוחנית, פנימית, שהסוד הזה חייב להיות קשור למשהו עמוק מאוד. לא יכול להיות שאתה תהפוך את הסוד הזה לצעצוע מיני, לקרקס. לא יכול להיות שאתה סתם תתפרק איתו. הוא חייב להיות קשור למשהו מאוד גדול. זה לא כאילו בקטע שרוצים לצמצם לי את ההנאות. אלא רוצים לספר לי שיש בך סוד. ואתה לא צריך להיבעל מהתשוקות המיניות. אתה לא צריך להתייחס להם כדבר שלילי. המושג הזה שמיניות זה שלילי, אני לא יודע, לא כך בקיא בנצרות, אבל החוסר, הבורות שלי בנצרות, מה שאני כן יודע, שבנצרות יש יחס מאוד שלילי למיניות. בעם ישראל, ממש ממש לא. זה כאילו, לא יודע מי חיבר את היחס המיני לנצרות וחיבר אותו ליהדות. למשל, אתן לכם דוגמה. חז"ל אומרים שאדם ראוי לו לקיים יחסי אישות עם אשתו, בלילות שבת, דווקא, כי מה זה ליל שבת? זה קדושה, זה נעימות, זה אור אלוקי, זה עולם שכולו טוב. שם יש לך, שם זה גם מתאים. זה יחס אחר לגמרי, זה יחס שבא ואומר, זה קדוש, זה עליון, זה עונג שבת. אף אחד לא בא לצמצם את זה. אבל באים לחבר את זה, המיניות היא איזשהו מנוע פול, מנוע רציני שיש בתוכנו. כן? ולא יכול שתחבר מנוע לקורקינט, קטנצ'יק. הוא חייב להתחבר למשהו רציני. והמשהו הרציני הזה זה משפחה. כלומר, קח את כל הרגשות המיניים ותביא אותן למשפחה. תכף המשפחה זה משהו מאוד גדול ועמוק. קח את זה לשם. והתורה מפחדת. עכשיו תגידו לי, זה פחד מוגזם. ואני אוכיח לכם שלא. התורה מפחדת. שאם אתה תיקח את הכוח המיני הזה לשלושה מקומות הבאים, משקב זכור, משקב בהמה והוצאת זרע ותלה, שלא כתבה בתורה מפורש, אבל היא בעצם רימוזה פה, אז אתה תאבד את הרצון להקים משפחה. שכשאני שמעתי את זה לפני כמה שנים, כשפגשתי אותו רבי יהודה החסיד, לא פגשתי אותו, תעשי לו שם, אז אמרתי, זה מעניין, אבל זה קצת קיצוני. מה, אדם ש... לא תרצה להקים משפחה בגלל שאתה מסופק מינית בדרכים אחרות? וזה מה שכבר אמרתי לכם, עד שנתגלה לי לפני שנה בערך, כתב יהודי יקר בשם ניר מנוסי, את הספר הזה, הבוקר שאחרי. ושמה, בחלק הראשון של הספר, ניר מנוסי הוא יהודי שחזר בתשובה, ולפני שהוא חזר בתשובה הוא היה מאוד חכם ומאוד איש תרבות, חוקר תרבות, כזה פילוסוף חברתי, תרבותי. ועוד בעודו חילוני, הוא חקר את המיניות. וכל החלק הראשון של הספר פה, ספר שאפשר להגיד חילוני. אין פה מילה של קודש, לא פסוק ולא... הכל זה ניתוח של המיניות של החברה המערבית. והחלק השני, הוא חוזר בתשובה, הוא נהיה איש חב"ד, והחלק השני הוא מדבר על הריפוי של החברה בתוך החזרה לדפוסי המיניות שיש בתוך עם ישראל, בתוך התורה הקדושה. אז החלק הראשון הוא נורא, החלק השני הוא לא חידוש לרובכם, החלק הראשון הוא מדהים. הוא פשוט מנתח את המהפכות המיניות שהיו במאה השנים האחרונות. הוא מסביר את זה, והוא מתחיל להסביר את זה ככה. אגיד לכם את זה בקיצור, אגיד לכם את זה בכמה משפטים. הוא מסביר שבעולם, לפני, נגיד, אני אחורה, 100 שנה, לא יודע, 100 שנה בערך. אז מיניות הייתה מחוברת לכמה רכיבים, 3 רכיבים. מיניות הייתה מחוברת לפריון. מחוברת למיניות עם אישה, לפריון, לנישואים ולאהבה. משולש, המיניות היא הלב של, בתוך המשולש, יש לו 3 קודקודים, פריון, מזה מביאים ילדים, משפחה. זה בתוך מסגרת נישואים, מחויבות של נישואים. וזה בדרך כלל בת זוג אחת, הרבה שנים, אז זה אהבה, אהבה, נישואים, פריון. הוא אומר שהמהפכה בעולם התחילה כמו את כל דבר, מהפכה טכנולוגית. מה הטכנולוגיה שיצרה את המהפכה? הטכנולוגיה היא הגלולה. ברגע שהגלולה בעצם באה ואמרה, אפשר לקיים יחסי מין בלי פריון. עכשיו הוא מתאר איך שהכל לאט לאט מתגלגל. בהתחלה הוצאנו את הפריון מתוך המיניות לא קשורה לפריון. כשרוצים ילדים, אז לקחו, אפשר לקחת גלולה, אז מיניות לא... אם אפשר לקחת גלולה, אז מיניות לא קשורה ל... פריון. אחר כך ניתקו את המיניות מהנישואים. זאת אומרת, הוא מראה שם שמבחינה תרבותית, ואתם תתפלו, כי לכם זה כל כך ברור, כשחילונים שבעולם, לא רק חילונים, שהכל חופשי, אבל הוא מנתח את התקופות. לא היה דבר כזה, לקיים יחסי מין בלי נישואים, בכל העולם, פחות או יותר. ואז התפרק ונוצר מצב שחיים ביחד בלי נישואים. והפירוק האחרון זה בשנים האחרונות, האחרונות יחסית, מיניות לא קשורה לאהבה. כלומר, מיניות זה אירוע חד פעמי, נפגשים, שוכבים, הולכים. כלומר, ניתוק המיניות מעסקת החבילה שהוא היה נתון בליה תמיד כל הדורות. שכוללת פריון, נישואים ואהבה, המיניות הופכה להיות משהו שהוא לפני עצמו. עכשיו, נחבר את זה אל המתירנות המינית החזקה בעולם. אני חייב להגיד לכם משהו. מתירנות מינית עמדת בעולם. זה לא שאנחנו המצאנו את הפיתוי המיני ואת כל החגיגות המיניות, אבל תמיד זה היה משהו מאוד נסתר. היום זה בעולם נמצא בצורה פשוטה, בכל המציאות. זה גלוי, השיא של החגיגה המינית זה כל התעשייה של הפורנוגרפיה, והיום יש לך דברים שלא שמעתם האוזן ולא תשמע אותם מבחינת שאדם יכול להפיק את, ה, את התשוקות המיניות שלו באלף דרכים, שהן לא מחוברות לקשר עם אישה. זאת אומרת, אם התורה דיברה עם משכב זכור ועם משכב עם בהמה, אז היום יש לך בבינה מלאכותית, אתה יכול... בבינה מלאכותית, אפשר למצוא אישה רובוט, דברים הזויים שנמצאים במציאות. ואז הוא מביא כאן משהו, וזה כאילו אמרתי, וואו, נבואה שהגשימה את עצמה. אפשר קצת לסגור את המזגן. בואו נסגור את המזגן. ניבי, כבר. אני אקרא לכם קצת. מה שקורה, הוא אומר, זה השפל המיני. זה מגובה במחקרים חברתיים. רואים ש... גיל, הגיל שבו אנשים בחברה המערבית, חברה מערבית זה כמו חברה של ארצות הברית. הגיל שבו חבר'ה קימו יחסי מין, הלך וירד עם המהפכות האלה. עד שבתיכון שלפני 30 שנה, 40 שנה, כבר כמעט כולם קימו יחסי מינים, בגיל תיכון. פתאום רואים שזה הפוך. מתחילים, הגיל מתחיל לחזור למעלה. זאת אומרת, אתם הדופן שאתם חושבים, שהחברים בגיל של תיכון, חילכם, חילוניים, בטח קימו יחסי מין, זה לא. חוזרים ורואים שאנשים מתרחקים מיחסי מין, וזה הולך וצומח בחזרה למעלה. לא בגלל התיקון, לא בגלל דבר טוב. אני קורא לכם. לאור כל מה שראינו, האם זה מפתיע שרבים מבני הדור הצעיר מגלים סימני רתיעה מכל מה שקשור במיניות? שער גיליון דצמבר 2018 של הירחון האמריקאי היוקרתי האטלנטיק, שאני לא מכיר אותו, הכריז על תופעה תרבותית חדשה, השפל המיני, על משקל השפל הכלכלי הגדול שפקד את ארצות הברית בתחילת המאה הקודמת. הכתבה הבטחת בשאלה פשוטה, כיצד זה בעידן המתירני ביותר מבחינה מינית בתולדות העולם, שבו שיעורי מחלות המין צנח, כל איסורי הטאבו על מעשים מיניים הוסרו, הגלולה חוקית וזולה, אם לא חינמית, המין זמין במרחק אפליקציה. אנשים צעירים מקיימים פחות יחסי מין. כן, בני הדור הצעיר מתחילים לקיים יחסים מאוחר יותר מאשר בני הדורות הקודמים. מקיימים יחסים פחות פרטנרים, ומספר רב יותר מהם אינם מקיימים יחסים כלל. במשך עשרות שנים הגיל הממוצע שצעירים התחילו לקיים יחסים בו ירד באופן עקבי. מגיל 20 לגיל 18 ועד קרוב ל-16. בעשורים האחרונים המגמה מתהפכת. הגיל הזה החל לעלות מחדש וניצב כעת שוב על 18. משמעות הדבר היא שעברנו מעידן שבו רוב תלמידי התיכון מקיימים יחסים, לעידן שבו קבוצה זו היא המיעוט. עוד משתנה מעניין שבשנות ה-90 ועד היום, והכל מחקרים, לא יודעים, מחקרים זה, מספר האנשים אנשים שהשתתפו במחקרים, שמספרים שהם, עם כמה אנשים קיימת יחסי מין, עם כמה אנשים קיימת, מספר הזה ירד ב-50%. מכיוון שרוב הצעירים נרתעים מקשרי מחויבות ודוחים אותם לשלב מאוחר יותר. המצב הקיצוני ביותר ביפן. יפן זה ארץ מאוד מעוקרת מבחינה משפחתית, ילדים, מיניות. נכון, 2015, 43% מהרווקים ומהרווקות ביפן, מגילאי 18 עד 34, היו חסרי כל ניסיון מיני, או חסרי ניסיון במערכות יחסים בכלל. מספר האנשים שהצעירו שאין בכוונתם להתחתן כלל ביפן, עלה בשנים אלו. העוסקים בתחום ביפן מבחינים בסינדרום הפרישות של יפן, ואז יש כל מיני שמות יפנים שבהם בעצם מכנים אנשים שלאט לאט נמנעים מיניות. ואני אומר לעצמי, וואלה, דברי רבי יהודה החסיד, כמין נבואה שהגשימה את עצמה. זאת אומרת, באה התורה הקדושה ואומרת, אל תקיים יחסי מין של גבר עם גבר. אל תקיים יחסי מין עם בהמה. ואמרתי, בתוך זה מובלע, הוצאה את זה רבתה. למה? אומר רבי יהודה החסיד. כי אנחנו, מאוד חשוב לנו שתהיה משפחה. כי אומר רבי יהודה החסיד, קראתי, במרכאות, את מה שראיתי לי מרחוק, את מה שכותב פה בעמוד 130, ניר מנוסי. הבנתי שזה מה שהולך, אתה רואה הבינה, זה מה שהולך לקרות. אבל זה לא רק סתם, אוי, לא מקים משפחות. זה כמו שאמרנו, יש לך סוד החיים, מנוע רב עוצמה, העולם הוא אלוקי, יש לו תפקידים. כל דבר יש לו תפקיד. ברור שמנוע רב עוצמה זה צריך להיות מכוון למשהו גדול מאוד. המשהו גדול מאוד קוראים לו משפחה. משפחה זה משהו עמוק מאוד. לשם זה אמור להיות. אל תממש את התשוקות המיניות בדרך אחרת. זה מאוד ברור, כי תחשבו, באדם שנמצא בתוך עולם מיני מאוד סוער, כביכול, אחר כך הוא בא לאישה, זה לא... הוא חווה חוויות אחרות, וזה... לכן... הערה קטנה אחת, אני... השיעור אמור להיגמר עוד דקה, אני אשלח אותו עוד רבע שעה? בסדר? מצטער. אין מה לעשות, אני אעצור פה, אז אני חייב להשלים. אני מבקש סליחה מהחברות הזאת ישיבה. אתה רוצה להודיע את זה בהנהגת הישיבה? שהשיעור, שאף אחד לא יחכה לכם? מי מחכה לכם? אף אחד לא מחכה לכם. בסדר גמור. מה?
כל הישיבה פה.
אה, בסדר, אוקיי. אוקיי, אז שימו לב טוב. אני רק מעיר פה איזו הערה לגבי משקף זכור, הערה שחשוב להגיד אותה לפי דעתי. יש איזושהי טעות, טעות שגם כן מקורה בנצרות, היה תקופה בעולם לפני, נראה מה-50 שנה, שחשבו שמשיכה של אדם לגבר זה מחלת נפש. זה שטות עצומה. זה עוד פעם תוצר, אני לא אראה אתכם איך הגיעו למסקנה הלא נכונה הזאת. בעולם העתיק. עולם עתיק זה עולם שטרום התפשטות הנצרות. הנצרות, עם כל מה שאנחנו כועסים עליה, היא עשתה גם דברים טובים, וזה שהביאה את דבר התנך לעולם הרחב. אבל בעולם שלפני הנצרות זה עולם של רומא, של יוון ושל תרבויות העתיקות. יחסי מין בין גברים היה דבר מצוי מאוד. הנה הגמרא, מסכת עבודה זרה אומרת שישראל, עכשיו, הגמרא מסכת עבודה זרה זה לפני התפשטות הנצרות. הגמרא אומרת שבאומות העולם הם חשודים על משקף זכור. אבל ישראל, בגלל שהם מאוד הקפידו על האיסור הזה, הם כבר לא חשודים על משקף זכור. והנה יש לנו סיפור בתנ"ך על אנשי סדום, שכולם רוצים להתעלל באורחים, אז הם מקיימים יחסים מיניים עם האורחים, הם רוצים לקיים יחסים מיניים עם האורחים. אז נותנים להם את זה. מה, כולם היו שם בעלי משיכה לגברים? זה ברור, מה זאת אומרת זה ברור? זה המחקרים שאני מאמין להם, שבעולם העתיק, תשוקה מינית יכולה להיות גם לגבר, גם לאישה. פשוט מה שקרה ברבות השנים, שבגלל שמשקף זכור נהיה איסור אוניברסלי, אז הוא נהיה דומה, כמו שאדם לא משתוקק לאימא שלו. בגלל שהאיסור לשכב עם אימא, הוא איסור מאוד כללי בחברה האנושית. הוא כמעט בכל החברות. החברה הכנענית והמצרית פה היו קיצוניים מאוד. וגם שם לא הכל היה, לא כל הם עשו. אולי במצרים, במשפחות המלוכה, היה מושג של יחסים מיניים בין אח לאחותו. אבל זה לא... בגלל ש... בעצם אדם, מבחינה פשוטה, אדם יכול להתאבות לאחותו. זה לא איזה משהו גנטי. הראיה שמי שלא הכיר את אחותו יכול להשתוקק אליה. הוא לא ידע שהיא אחותו. מכיר סיפורים כאלה. אז למה האדם לא משתוקק לאחותו ולביתו? בגלל ש... האיסור הוא כל כך הונחך בתוך המציאות האנושית, שהמציאות האנושית היא כאילו דחתה אותו באופן מאוד מאוד עמוק, ואז זה נהיה טאבו. כלומר, איסור ברור שסולדים ממנו. עכשיו, אותו דבר עשו לי משקף זכר, אבל זה באמת לא אמיתי. אדם יכול להתאבות לזכר. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה למה מישהו אומר למה אנשים אומרים שיש להם משיכה לגברים ולא אנשים. לא נכנס למציאות הזאת. אבל צריך לדעת, זה לא בעיה. זה פשוט קיים. פעם זה היה נוכח אצל כולם. כמו שאדם התאווה לאישה, הוא התאווה לאיש. בגלל איזשהו... בגלל ציוויליזציה תרבותית מסוימת, אז הוא רוחק איסור ישכב זכור. ובגלל שעכשיו אנחנו יותר מקרבים אותו, המציאות התרבותית בעולם, אז זה גם יחזור ויופיע יותר. וזה לא צריך להתעסק עם זה. כמו שאמרו חז"ל, אל תאמר אי אפשי לאכול חזיר. כלומר, אל תגיד לי, חזיר זה מגעיל. אחד דבר, חזיר זה מגעיל. מה פתאום? חזיר זה לא מגעיל, חזיר זה טעים. שומן חזיר זה מאכל בסיסי בעולם, שגם משלבים אותו בהרבה מאכלים. זה בעצם הדבר העיקרי שצריך להיזהר ממנו בחוץ לארץ. שומן חזיר. אל תגיד, שומן חזיר זה איכס. תגיד, לא, זה מאוד טעים. אבל הקדוש ברוך הוא גזר עלינו, יש סיבות עמוקות וסודיות, חלקן מובנות, חלקן עוד יותר סודיות. אותו דבר. אל תגיד, יש כאן זכור, זה, בטח זה לא מחלה, בטח זה לא מגעיל. כמו שהסברנו, הכל רגוע, תרגע. יש אדם נטייה מסוימת לזכר. בסדר, בסדר. אתה רואה, עושה את זה. למה בורא הנשמות נתן לאחד תשוקה כזאת ותשוקה אחרת? לא נכנס לחשבון של הנשמות. לא יודע, כל אחד מודד עם כל מיני דברים, זה קשה, לזה. הכל נורמלי, הכל שייך לברכה האלוקית של התאווה ותשוקה המינית. התורה אומרת, התשוקה המינית צריכה להיות המנוע של משפחה. זהו, זה הסיפור. לא צריך לעשות מזה יותר מדי דברים. אז זה הדבר, היה לי מאוד חשוב. להגיד את זה, כי נכנסנו קצת לאישור של זכור. עכשיו, אני רוצה שנייה אחת. הסברנו קצת את החלק השני של הפרשה, מה עם החלק הראשון? מה הבעיה בלשכב עם אחות, אמא, כמו שאמרנו. וגם כאן אני חוזר ואומר, אל תגידו זה מגעיל, תפסיקו עם זה. אני קראתי, זה יסוד, אתם תהיו בהלם, הפעם אתם תהיו בהלם. אני קראתי איזשהו פסיכולוג שמתאר מפגש שהוא נכח בו. זה מפגש שאפשר להזדעזע בגלל שזה באמת טאבו בעולם. אבל זה מפגש שבו נכחו קרובי משפחה שמקיימים יחסים בתוך המשפחה, והם רוצים, כאילו, הם דיברו על יציאה מהארון. עכשיו, הפסיכולוג הזה הקריא את זה, הקריא את תוכן המפגש. הם רוצים לצאת מהארון, ש... אחות אומרת, אני תמיד חלמתי על אח שלי, ודברים כאלה. יותר מפגש כזה. שוב, אני אומר, אני מעדיף לבוא מצד התורה, לא מצד מגעיל וזה, למרות שאוקיי, הנפש נוחה את זה, בסדר, כי זה טאבו בכל העולם. אבל הוא שאל, הפסיכולוג הזה, שאל את התלמידים, את הסטודנטים שלו, תסבירו לי למה זה אסור. כולם אמרו, מה פתאום, זה ניצול, זה לא ניצול, שניהם מבוגרים, שניהם זה, שניהם זה. יש בחינה כזאת שמשפחה יכולה לנצל כי אבא הוא חזק לעומת הבת שלו. בסדר, יש דברים כאלה, אבל נגיד שהם גדולים, נגיד שהם אחים, נגיד ש... בסופו של דבר הסטודנטים לא יכלו להסביר. מה רע בזה? זה בהסכמה, זה ברצון. לא בהסכמה, ברצון. זה לא פוגעני, זה בשקט, זה מה? ללמדנו שאם לא תתעלה לסוד, בסוף הכל יתפרק. בסדר? כמו שאנחנו אומרים, יש משכב זכור, בלי הסוד, לא תבין את זה. למה התורה עשה את זה? סתם תגיד דברים לא נכונים. מה הסוד של פרשת הראיות? עכשיו מה שאני אומר לכם, זה עוד דבר שאני בטוח בו. אבל אני בטוח שהוא קשור למה שאני אגיד. אנחנו צריכים להבין, קודם כל להגיד דברים פשוטים. שגילוי העריות בתוך המשפחה, עברתי לחלק הזה, הוא ודאי נועד לשמר את המשפחה. כך ששני החלקים של הפרשה, גם החלק נדבר על משכב זכר וזה, כמובן, לא אמרתי, יש את איש. ברור שיש את איש, מה זה עושה? אם אתה שוכב יש את איש, מה הוא עושה? מפרק משפחה, נכון? ואיסור נידה. ברור, זה דבר, כולכם יודעים את זה. שאיסור נידה זה איסור שמעצים את הקרבה של איש לאשתו. זאת אומרת, האיסורים האלה של החצי השני הם מאוד ברורים, שהם באים להקים את המשפחה. עכשיו, בוא נדבר על החלק הראשון. מה זה משפחה? שימו לב טוב. משפחה זה, הרבה פעמים אומרים אנשים, מה ההבדל בין אדם לבעלי חיים? הרבה דברים אפשר להגיד. ותמיד אוהבים להגיד, אחד הדברים שיש הבדל בין אדם לבעלי חיים זה משפחה. אתם רואים את החתולים האלה ברחוב? יש מצב שחתול הולך ליד חתול, וזה הילד שלו, והוא לא יודע את זה. למה? כי האמא החתולה, שבכלל כבר לא זוכרת מזה הבעל שלה, היא מטפלת בגורים, במסירות נפש, מעוררת פליאה. היא תילחם עליהם עד חורמה, והיא תעשה לך, היא תתקרב אליה. פה באשדוד לא מפחדים מאיתנו בכלל, החתולים לא מפחדים. אני גדלתי באלון שבות, כל חתול שראה בן אדם מ-30 מטר ברח. פה אתה עובר לידם, מסתכלים עליך, לא ממצמצים. ואתה עובר לידם, פשוט לא מאומן, האלה. וזה מראה עם מעלת אשדוד, שהם לא מפחידים את החתולים האנשים פה. הם מאכילים אותם. אז החתול הזה, החתולה הזאת מטפלת בילדים שלה, במסירות נפש. ואחר כך היא אומרת, יאללה, חבר'ה, גדלתם, יאללה, רוח מנהון, קדימה, צאו כבר לחפש או גברת רוסיה שייתן לכם גרגירים, או איזה ציפור מתה. אני כבר לא דואגת לכם. בעלי החיים זה משהו מדהים. אני מאוד אוהב בעלי חיים, כי אתה רואה איך הטבע נתן להם את כל הכישרונות וכל היכולות, הטבע האלוקי. לשרוד, להתקיים. אני אומר את החתולה, אומר כל בעל חיים, אני יודעת שהקיום שלי נחוץ בעיני הקדוש ברוך הוא, ואני אלחם על הקיום שלי, אני אשרוד. אני אשיג אוכל, ואני אביא צאצאים, ואחר כך, אני לא מבינה בסודות של השם, לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני רק יודעת שאני היונה חיונית. אני אסדבג. אני אבנה קן בצורה מדהימה. אתם לא יודעים לבנות קן כמוני. אני אשים את הביצים בתוך הקן. אני אתגור במסירות נפש. ואחר כך עשיתי את שלי. זה מספיק. יש אמא, יש אבא לרגע אחד. יש אמא לעוד כמה רגעים. אין סבא. אין סבא. נכון, יש כל מיני בעלי חיים, חברות, יש פילים, אומרים שבפילים יש קצת עדר פילים, יש בו קצת עוד איזו היררכיה מסוימת. יש כל מיני דברים קטנים, כן, לא בקטנה. הכל בשביל הקיום שלי. ולכן אני מאוד אוהב בעלי חיים, כי הם כאלה צדיקים. הם לא מבינים בשביל מה הם באו לעולם, אבל הם יודעים שהם נחוצים בעולם. אבל אנחנו בני האדם, יש לנו עוד משהו. אנחנו מעבירים, אנחנו בעצם מביאים לעולם את הלשון הקבלה, את המוחין. בעלי חיים כאילו יש להם את כל הגוף חוץ מהמוח. כאילו יש להם מוח בשביל לשרוד. אבל אין להם את שפע המוח של רוח הקודש, של הנבואה, של דבר השם שפועל במציאות. אין להם מילא מורשת. מה שיש לבן אדם זה מורשת. כלומר איזשהו אמת גדולה, אור גדול, ייעוד, שעובר מאב לבן, מאב לבן, מבן לבן שלו לבן שלו, עובר בדרך כל הדורות. עכשיו, משפחה זה מוסד, משפחה אנושית. זה מוסד אנושי שהוא לא נצטרך בשביל ההישרדות. בשביל ההישרדות אנחנו כמו בעלי החיים. הוא לא נצטרך בשביל ההישרדות, אלא הוא מוסד שתפקידו מה? להעביר לא רק את הגנים, אלא את מה שבתוך הגנים. את הנשמה שלי. נשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון צריכה לעבור, נשמת אדם הראשון היא לא רק נשמה שחיה. יש לה מסר, יש לה אור ספציפי. ולכן מה הייחוד של בני האדם אחי? הסבא. והקבלה זה נורא חזק. הסבא מביא את הצאצאים. ההורים הם רק אמצעי בדרך. זה לא צריך להיעלב. כל אחד מכם הוא גם ילד, והוא גם אבא, והוא גם סבא, תלוי באיזה דור. בדור הזה עכשיו, אתם במדרגת של בנים, אני מדרגה, התחלתי להיות סבא, אבל כעיקרון, אני עדיין מרגיש את עצמי בתור אבא, נותן לי יותר אבא עדיין, וההורים שלי הם רק סבא, וזה דור. ועכשיו הכל מתאים לקבלה. עכשיו עשינו למה קורה בקבלה. הזוהר הקדוש, יש לו את המשפחה הקדושה, לא לשכוח אותה. אני מכניס לכם מושגים מהפנימיות, אבל אנחנו עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע ל"ג בעומר, מה רע? ככה סתם אני לא אוהב יותר מדי. אבל זה... ידוע בפנימיות התורה שיש פרצופים וספירות. פרצוף ספירת הכתר. מתחת לכתר יש חוכמה ובינה. ואז יש את שבעת הספירות הקדושות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אלה 10 הספירות הקדושות, שדרכם השפע האלוקי בא לעולם. אבל בעידרה, עידרה רע, בעידרה זוטה, שזה הדרשות הכי חשובות של רבי שמעון בר יוחאי, ובעזרת השם בשבוע הבא בל"ג בעומר, קוראים את העידרה זוטה, שזה היום האחרון של רשב"י, שם מופיע שבבניין העולם, כל ספירה הופכת לפרצוף. פרצוף, זה אומר שכל ספירה יש בה את כל הספירות, והיא מהווה השלמות. למשל, היום 23 יום. 24 יום. תהיתי. היום 4, אני כמובן שלא תהיתי אתמול, אז אני אגיד עכשיו, היום 24 יום, שהם 3 שבועות ו3 ימים לעומר. 3 שבועות זה חסד, גבורה, תפארת, גמרנו. ואנחנו נמצאים בתוך שבוע הנצח, אבל איפה אנחנו בשבוע הנצח? ביום השלישי. מה זה יום השלישי שבוע הנצח? חסד, גבורה, תפארת. היום זה תפארת שבנצח. זאת אומרת, בתוך כל ספירה יש את כל הספירות. ועכשיו לדבר הזה קוראים פרצוף. פרצוף זה דמות שלמה. ואז זה הולך ככה. הכתר נקרא אריכן פין. כלומר, יש לו פנים. פנים זה שפע. כי השפע עובר דרך הפנים. פנים ארוכות. הוא מלא ברחמים. הוא נקרא הסבא. הוא הסבא. הסבא, כל סבא, כל סבא. יש לכם סבא? כל סבא, יש לכם סבא, שאלה אם הוא חי. כל סבא, הוא נושא בתוכו את האור של פרצוף אריכן פין, שהוא השלמות של ספירת הכתר. הוא הכתר שלכם. והכתר מביא את כל האור מהאינסוף. מתחת לסבא יש שני פרצופים. ספירת החוכמה יוצרת את פרצוף אבא. ספירת הבינה יוצרת את פרצוף אמא. השפע הגדול עובר מהמוחין, הכתר, עובר אל האבא, וזה הזרע הגברי. הזרע הגברי שלנו נושא בתוכו את האין סוף האלוקי, בצורה מתועלת, אל הבינה, אל האמא. אז יש אבא ואמא. ואחר כך יש 7 ילדים חמודים. קוראים להם זעיר אנפין. יש פה עוד חלוקה. זעיר אנפין. יש פנים ארוכות של הסבא. והסבא, אמרתי, יש קשר בין הסבא לנכד. הנכד הוא זעיר אנפין. כלומר, הוא עוד קטן, זעיר, אבל הוא גם נושא את הפנים של הסבא. והתפקיד שלו זה לגדול ולהיות אריך אנפין. לקבל מוכין ולקבל שפע. באמת יש בתוך 7 בנים, זה קצת מורכב. יש בעצם 6 בנים, חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ויש את המלכות, שהיא האחות הקטנה שהופכת להיות הקלה. לא משנה. היא בעצם איזה... עכשיו, כל משפחה בישראל, בעולם בכלל, אבל בישראל זה מודגש, היא חייבת לשמור על המבנה הזה. מי שומר על גילוי עריות? יש לנו כלל. כל מצווה היא צריכה להתקיים אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, ואנחנו משתתפים ומצטרפים אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר על גילוי עריות. יש לו פרצוף, דרך אגב. בקבלה פרצוף יותר גבוה מאריכן פין, זה עתיק יומין. קוראים לזה רישא דלית ידע. זה אפילו יותר עמוק. זה ממש... לא נכנס לדברים שאני לא מבין בהם. אז ככה, יש את הסבא רבא, שהוא סודי מאוד, והרבה פעמים הוא נפטר כבר. כלומר, הוא בעצם גנוז בעומק החיים. יש את הסבא, והסבא מביא את האור, והאור מצטמצם דרך אבא, ודרך אבא עובר לאמא. והם נמצאים בדור הזה, והם נמצאים מעליי. ואז יש את הבנים. עכשיו, איזה מצווה הכי קשורה למשפחה? כיבוד הורים. כיבוד הורים זה לא להגיד תודה לאבא ואמא שבישלו לי וכיבסו לי והם תמיד 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 דואגים לי. זה נחמד. זה ודאי. בטח מה, התקפוי טובה. ברור. אבל זה לא העיקר. העיקר. כיבוד הורים פירושו שאדם צריך להתחבר אל שורשיו. השורש שלי זה בגן שקיבלתי, בזרע הנקבי ובזרע הזכרי שקיבלתי מאבא ואמא, וזה בעצם עבר דרך הסבא, וככה המורשת עוברת. המורשת זה לא רק מה שהם מלמדים אותי, שאבא שלי קרא לי סיפורי תורה, או סיפורי ציונות, ואני גם כן מלמד את הילדים שלי, זה טוב, זה חלק מהסיפור. וזה הנגלה, הנגלה תמיד הרבה יותר קטן מהנסתר. הנסתר זה הפנימיות של החיים שעוברת. עכשיו, מה אומר גילוי הריות? אסור לכם לפורר את המבנה המשפחתי הזה. אבא ששוכב עם הבת שלו, ילד ששוכב עם הדודה שלו, נולדים כל מיני יצורים, והיצורים האלה, מה אתה? אני בצד אחד, אני גם בת של אבא שלי, וגם התחתנתי איתו, ולכן הילד שעצה פה, הוא גם מצד אחד הבן של האבא, אבל הוא גם הנכד של האבא, והבן שלי, זאת אומרת, בעצם, אם לא, עכשיו, מה הכוונה? הכוונה שאתה מפר את הסדר שבו האור האלוקי יורד לעולם. הוא חייב להיות בנוי מהדור. ובדור הזה יש סבא רבא, שאולי חי, היום אנשים האחים ימים, וזכתה אמא של אשתי, שיש לה עכשיו דור חמישי, לפני חודש. יש לה דור חמישי. היום זה קורה הרבה. לא, הרבה מאוד, אבל זה מתחיל לקרוא הרבה. כן? המוצא הוא גרמני, וגרמנים הם מוצרים חזקים. אז השפע מתחיל מהסבא רבא, שהוא העבר, שהוא בעצם נושא את השפע של אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האבות. והשפע הזה עובר דרך כל הדורות, מגיע לסבא רבא, שהוא גנוז אל הסבא, והוא הכתר. הראשי, הוא ארי חנפין, הוא מלא ברחמים, זקן, מלא לבן, ומתחתיו עומד האבא והאימא, ומתחתיהם עומד הנכד, שאליו נשואות הפנים, שהוא הזעיר אנפין, שהוא צריך לגדול, וכולם מגדלים אותו. הוא מחויב לכבד את ההורים שלו, כי הוא מחויב להיות קשור אל השפע הזה. ולכן, מצוות גילוי הריות מתחברת לכן ליקה שני. כל הנושא של, 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 של פרשת גילוי הריות, זה לא כמו שחושבים, התמודדות עם היצר המיני, שלא להיות יותר מדי יצורים עם פריצות מינית. לא, זה לא הנקודה. תמיד בתורה זה לא אסור מרע. הנקודה היא עשה טוב. הפרשה הזאת אומרת לך, משפחה, זה התא הבסיסי ביותר שבונה את העולם. כי כל השפע האלוקי של התוכן של החיים, אתה לא בעל חיים, אתה לא חיה. אצלה זה רק ההישרדות, היא צדיקה. כי היא מבינה שהקיום שלה חשוב בעיני האלוהים, והיא תעשה הכל של הקיום שלה. אבל אתה אדם בצלם אלוקים, אתה גם יכול להבין את הייעוד ואת המגמה ואת הסוד ואת התוכן הפנימי של החיים. לכן יש לך מורשת. הנשמה שלה יש לה תוכן, יש לך מורשת. אתה לא סתם עץ, אתה עץ תמר, יוצא עם לך תמרים, ולתמרים האלה יש תוכן מסוים, או עץ רימון, או עץ תאנה. יש לך תוכן, התוכן הזה עובר דרך המורשת המשפחתית. ואתה חייב לשמור על מבנה המשפחה, המבנה הזה הוא קדוש, אל תפר אותו. יחסים מיניים בין המשפחה מפירים את כל הסדר. כמובן שגם מבחינה טכנית זה יכול לפרור משפחות, כי זה יכול להביא, ברגע שיש לך איסור, אחותי, אני לא מתחתן איתך. ואין פה התמודדות, אין פה מריבות, אין פה זה, זה אמור להיות, אבל זה רק בנגלה שבנגלה. בצד הפנימי, אתה מפר פה את, את המושגים הנבדלים הברורים, של סבא, רבא, סבא, אבא, אמא, ילדים. ולכן בעצם, שמירת חוקי העריות, היא מאפשרת למשפחה הקדושה של הזוהר, לחול על המשפחה הקדושה שלנו, ולהביא את השפע האלוקי, שיהיה שפע של צמיחה. ולכן, המסר של הפרשה הוא שהתשוקה המינית שהיא ברכה אלוקית. תפסיקו לפחד מהתשוקה המינית. תפסיקו להגיד מה זה, מה קרה לי, מי זה, מה זה. נתנו לכם מתנה, מה אתם נבהלים ממנה? רציני. תגידו, ריבונו של עולם, תודה. תן לי, ריבונו של עולם, את הכוח לקחת את הדבר העצום הזה, ואיתו לבנות את המשפחה הקדושה, לחבר אותו אל הסודות הגדולים של השפע האלוקי שיורד על העולם דרך המשפחה, עם רצון שכולכם יזכו להתחתן בגיל מצוין. לפי משלת לבכם, אבל לא יותר מדי מאוחר. בסדר? אוקיי.